אני מגלה בגלוי דעת שכל מה שאני עושה זה בשביל כבודו ולא בשביל כבודי, רק לכבודו יתברך. הדברים ברורים והכל בשביל מלכותו בעולם. אנחנו מצפים לתשועתו בקרוב. בעזרת השם, הסיור היום יהיה מחולק לשני חלקים. אם אני אוכל להתקדם בשיעור כמו שרציתי להתקדם בו, החלק הראשון הוא הקדמה. מה שיש לכם עכשיו זה הקדמה של ספר חדש שאני כותב בזכות השיעורים האלה. הספר מבוסס על השולחן ערוך, ובתוך השולחן ערוך אנחנו ננסה להכניס מושגים של חסידות ורעיונות חסידיים. הרמה של הסיור לא תהיה רמה של מכניקה או טכניקה קבלית, אלא יותר חוויה הרגשתית של דברים שאנחנו צריכים לחוות אותם, לחיות אותם, ולצאת לעזרת השם השיעורים מחודשים ושמחים. השם יחוץ אותה מחוץ מזה. סייתא דשמיא עצומה ונפלאה הופיע עלינו בסביבת החיבור הזה. הרגשתי שהקדוש ברוך הוא ממש עוזר בכתיבה של החיבור החדש. תראות גדולה נדרשה מאיתנו, מחמת גודל העניינים העומדים ברומו של עולם, וצניעות גדולה עוד יותר מחמת חוסר דעתנו בנושאים שרצינו לפתח. ואף על פי כן, בעזרת סוכן מרום עלה הרעיון לכתוב החיבור הזה הנקרא סדר היום של ישראל. ונולד מתוך הרגשה פנימית חזקה ואמיתית שהגיע העת לקיים את דברי התנא רבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו אמן. פרשת נשוא ראיה מהמה דף קכ"ד עמוד ב', כך כותב רבי שמעון בר יוחאי לצד: ובדין דעתידין ישראל להתעם מאילנה בחייך, בגלל שאני יודע, אומר הרשב"י, שבני ישראל בסוף הדורות הולכים לטעום מעט החיים. ואיהו על ספר הדואר, מדובר על עת החיים שהוא ספר הדואר. אני מזכיר לכם שעת הדעת טוב ורע זו ירידת מדרגה של אדם הראשון ממדרגה של עת החיים אל מדרגה של טוב ורע. בקט הימים, בסוף הזמן, כשמלכות השם עוד מעט תתגלה בעולם בבירור, אנחנו חוזרים למדרגה של עת החיים, בגלל שהבירור נגמר. וכשהבירור נגמר לא צריך טוב ורע. חוזרים למושג שנקרא חיים, פשוט. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כדי לחזור לעת החיים אנחנו נראה תופעה מיוחדת בעולם הזה, הגשמי, שיש יותר ויותר לימוד של פנימיות התורה, יותר ויותר אנשים שהתחברו לפנימיות התורה, ובמיוחד למקור של כל הפנימיות הזאת, רוצה לומר ספר הזוהר. ובזכות זה ממשיך רבי שמעון בר יוחאי, בזכות זה מלגלותה, בזכות זה יצאו בני ישראל מהגלות. הגאולה תהיה ברחמים בזכות הלימוד הפנימי. כשאני מדבר על לימוד פנימי, אני לא אומר לפתוח ספרים של זוהר. אני מתכוון לומר שאנחנו נבין בעזרת השם יותר ויותר את המהלכים הפנימיים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם הזה. אנחנו לא נראה ולא נקרא את ההיסטוריה במבט חיצוני, אלא ננסה ונתקדם בזכות הלימוד הזה לראות את המהלכים לפי ראות עיניו של הקדוש ברוך הוא ולא ראות עיניו שלנו. כל מה שאנחנו לא מבינים בהיסטוריה, והיסטוריה זה רק משנולד עם ישראל, כל מה שאנחנו לא מבינים בהיסטוריה זה בגלל שעינינו הן חיצוניות, וההסתכלות שלנו על ההיסטוריה היא מבט חיצוני בלבד. הזמן הזה שאנחנו חיים בו נותן לנו אפשרות ללמוד את המהלכים הפנימיים של מה שקורה לנו, ולכן אנחנו נסתכל בעזרת השם על ידי הלימוד הזה לראות את הדברים בחינוך יותר ויותר ממבט פנימי כלפי חוץ, לא מן החוץ אל הפנים, אלא מן הפנים כלפי חוץ. ונתן השם בלבי העניין הזה לפתוח השערים לכל הדוקים בתשובה, החפצים לגילוי מלכותו יתברך בעולם על ידי לימוד חלק הנפטר שבתורתנו הקדושה, היא תורת הקבלה הנקראת תורת האמת. אלא שצורת הלימוד מתבטאת בדאגה גדולה לבל להתנתק מהעולם הזה בלימוד תלוש מן החומר. זאת אומרת, אני לא מתכוון כאן ללמוד דברים רוחניים שנשארים בשמיים, אלא להוריד את הדברים בחיי חיותינו בכל יום ויום, ולכן הביאו השיעורים קשורים להלכה בדיני התורה ופרטיה המעשיים. אשר על כן, יהיה חיבור זה מסודר לפי סדר ארבעה חלקי שולחן ערוך אשר תקנו חז"ל בחוכמתם, אלא שעל הקומה ההלכתית בנוסף להלכה נוסיף ונשפוך אור פנימי כדי להאיר ולתת טעם להלכות ולדינים, כפי אשר תשיב ידינו בעזרת השם. על כן נרבה ברמזים אשר לוקטו ברובם מספר ליקוטי הלכות לרבי נתן לצי, לאפשר העיון והחשיבה בצורה מקורית ועמוקה על סדר היום ההלכתי. הלכה זה גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אלא שצריך להבין את תוכן ההלכה, את פנימיות ההלכה, וזה מה שמסתדר בעזרת השם לתת טעמים של רעיונות לכל חלקי שולחן ערוך, מה שנצליח נצליח. אני רק רוצה להגיע לכם לפני שנתחיל, היום אנחנו לא נתחיל בהלכה ממש, כי אני עובר אחר כך לשיעור קצר אחר. אנחנו נשאר הרבה זמן על מושגים שמונים לנו פשוטים. זה לא שאני מניעת כאן בבוקר ואני עושה ככה וככה וככה ונגיע לתפילה. למשל, על הקטבת הבוקר יש לפחות עשרה שיעורים. מה זה לקום בבוקר? זאת אומרת שאל תחשבו שאנחנו רצים ותוך כמה שיעורים אנחנו כבר נגיע לעמידה. יש המון דברים. מה זה תיקון חצות? מה זה לקום בבוקר? מה זה נטילת ידיים? מה זה לקום מהשינה? מה זה שינה? וכולי וכולי וכולי. דברים שנראים לנו פשוטים מאוד של חיי היום יום, אבל אנחנו נקבל בעזרת השם נשפוך אור חדש על כל המושגים האלה שאנחנו עושים בצורה מכנית בלי להבין כל כך את משמעות הדברים. ולא תהיה מהלכות הנאי ניתנות בצורתן החיצונית, כלומר באופן עשיית המצוות בלבד, אני לא בא ללמד הלכה כאן, אלא בעזרת השתדלות הבנת מהותן, והכל על פי הקדמות ויסודות נאמנים שקיבלנו לרבותינו הקדושים והנוראים, רבי שמעון ורבי יצחק לוריא זכותם ידן עלינו. עם תוספת מקורות מהתנ"ך, מהתלמוד ומאמרי חז"ל במדרשים. זאת אומרת, זה שיעור עם הרבה הרבה תהילים והרבה הרבה מקורות שיבואו ויעזרו לנו להפיץ ולהבין יותר במהות ופנימיות את המהלכים. וכאן המקום להזכיר לעצמנו שכל דיני התורה שאנחנו מקשיבים לקיומם, שורשם נמצא ברום המעלות. הלכה זה סוד. הלכה נמצאת בשמיים. רק כשהיא יורדת לעולם הזה, אז היא מצטמצמת לפעולה קטנה שאני עושה כאן. בקומת הקודש העליון שם נמצאת ההלכה בשורש. ורק מחמת צמצום האור בגבורה נפלאה, בגלל שהקדוש ברוך הוא, אור אין סוף ברוך הוא, יורד ומתגלה לעולם הזה. הרי כל לימוד תורה שאנחנו לומדים, כל הלכה, כל מצווה, כל פעולה, היא הורדת אור, הוספת אור בעולם הזה. וככל שהאור מתווסף כאן בעולם הזה, כך אנחנו מגלים יותר ויותר את הקודש, וכך אנחנו מקרבים יותר ויותר את המלכות. זאת אומרת, צריך גבורה גדולה, גבורה מלשון גמיל, צמצום. לתת גבול ושיעור ומידה לכל המנגנון המוכני שאנחנו לא מבינים אותו. וכשהוא יורד לעולם הזה הוא מצטמצם ומצטמצם כמו בתוך מספך. וכשהוא מגיע לעולם הזה הוא מופיע אצלנו כדבר מאוד מאוד פרטי. כשאתה מרים כוס מים ולשתות, אתה צריך לברך ואתה שותה בשתי פעמים ולא בפעם אחת. מה אכפת לנו מכל זה? מה שעכשיו אמרתי בא ממקום עליון מאוד, רק על ידי צמצומים והשתלשלות נפלאה ונוראה הוא יורד ומתבטא, כפי שאמרתי אותו, בהלכה מאוד פשוטה שאנחנו מקיימים כל יום בלי להבין. ורק מחמת צמצום האור בגבורה נפלאה ירדו והתלבשו והופיעו כאן בעולם הזה בצורתם ההלכתית ובשולחן ערוך. שולחן ערוך זאת אומרת שהכל מונח לפנינו, כמו שולחן שאני עורך לפניי ואני לוקח מן השולחן. ומסוף זה נוכל להגיד כמה גדולה כוחה של ההלכה, שאף על פי שנראית לנו בריבוי פרטים בחיינו המעשיים, יש שורשה, אני צריך לתקן טעויות תוך כדי, נמצא למעלה משכלנו. ובעזרת השם בא לימוד זה במחשבה תחילה להמחיש את הקשר בין כל העולמות הנזכרים להם ולרבות הצמאים, ולהמתיק הדינים בנתינת הטעם במידת האפשר לכל פרט ופרט בהלכות בהלכות הנזכרות. זאת אומרת, כמה שיותר ניתן טעם לדברים כדברי הרמב״ם, טעם יותר טוב. לא הלכה יבשה, אלא הלכה מלאה, מרובת מים, רבויית מים, שתוכל לתת לנו חשק לעשות את הדברים עוד יותר. למרות שבסוף כל הדברים שנבין, אנחנו נעשה את ההלכה כזו הלכה. וקישור כל הפרטים לכלל הגדול, יוסיף דעת והבנה בתיאת המשמעית. שמכל דברי התורה ודיניה, מכולם צריכים אנו להוציא עצות בדרכים ורמזים שיקרבו אותנו אל בוראנו באמת. ובדברי רבנו ז"ל בהקדמתו לנקודי הלכות, חד רבי שמעון, רבי שמעון היה שמח, שמכל הלימודים שהאדם לומד, צריכים להוציא משפטת הנהגות ישרות. אי אפשר ללמוד מושגים ולהשאיר את המושגים האלה בשמיים. המושגים חייבים לרדת לכאן לעולם הזה. אם אנחנו מדברים עכשיו בחודש אלול על מושגים של תשובה, למרות שהתשובה היא אינסופית גדולה מאוד, היא קוסמית, אבל בעולם הזה אני צריך להגיד איך זה עובד דרכי, פה, בפרטיות. המושג הוא גדול מאוד, אבל כשאני חי אותו, כשאני עושה אותו, אני מהווה את אותו מהלך קוסמי בתוך המציאות הפרטית שלי. ואז אני מגלה שגם אני נקרא עולם קטן. וכל מה שקורה בעולם הגדול קורה גם בי. החידוש העיקרי באופן לימוד זה הוא קניין השמחה, בעזרת השם. זאת אומרת שזה לימוד, עוד התחלנו אותו, אבל בעזרת השם, כאן זה רק הקדמה, כן? מקנה לאדם שמחה גדולה, זו חסידות. שמחה שבפשיטות, דברים פשוטים מאוד. זה לא יהיה דברים שלמעלה משכלנו, דברים שאנחנו נוכל להבין אותם. שלמרות הבנת הדברים בפנימיות יחסית, נקיים המצוות באופן פשוט של גן שניתנו לנו מלכו דברם. ולמרות חוסר דעתנו, נלמד להבין כי כל ההלכות כולן מכוונות הן לפי הטבע והיושר הישראלי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו הלכות שמתאימות לנשמה שלנו. זה לא דבר שהוא בכוח. אני לא עובד לעשות דברים שמכריחים אותי מבחוץ לעשות אותם, כמו מוסר כובש. לא, זה פשוט הטבע האמיתי שלי. כך אני צריך לחיות. זאת אומרת שההלכה באה בעצם מבפנים. והפנים הכי פנימי שלי מגלה את ההתנהגות של מלכתית. אפילו לא היו כתובים לפני כל הדברים האלה. ראו אברהם אבינו. ומקיים כל התורה כולה בלי תורה. איך? בגלל שהמהות, הזהות הפנימית שלו לשאת בצורה טבעית, והוא מקיים, פשוט הוא חי לפי הזהות שלו. הגיע להכרה, להכרה של הזהות הפנימית שלו, והוא חי לפי הזהות הזאת. כמו שהוא במקורו בכל. האלוהים עשה את האדם נשאר. כך אומר שלמה המלך. ומצוות התורה שקיבלנו הן מותאמות ליוצר הזה. כל המצוות, כל ההלכות מותאמות בדיוק מידה במידה ליוצר שהאדם נברא בו. ככל שנשאיר המסכים המבדילים בינינו לבין השם נדברה, זו העבודה העיקרית שלנו בעולם הזה, שרק להסיר את המסכים, להסיר, להוציא את מה שמפריע לקשר, לגילוי, זה מה שבאנו לעשות, אנחנו רק מקלפים טיפות. כמה שנעשה את זה יותר, וזה לימוד הלכה, מי שבורר, מי שמברר, בסוף הוא מוצא את הנקודה ההלכתית, והוא עושה את הבירור הזה כדי להגיע להלכה. כך נפשו הספקות ותגבר השמחה, כי אין שמחה כהסרת הספקות. מי שמוריד את הספקות, כי האדם ככה יש לו שמחה גדולה. אין שמחה כהסרת הספק. את מה? הסרה, לא עוד. כן, להסיר. כן, להסיר את הספק. בסדר? אין שמחה כהסרת הספקות, כן? להסיר זה משהו אחר. כן, להסיר זה משהו שהוא קשור, ואתה מפרט את הקשר. צריך להסיר את זה, כן? מי שמסיר ספק מעצמו, עשה רע מלבך, ואז תקבל את האושר, את הכוח של השמחה האמיתית. כן, זה גם מטרה. כן. אנחנו נעשה את השיעור הזה קצת יותר גם כן, נעשה שאלות בעזרת השם. כן, קצת נשנה את הגישה השנה. כן? אז יש גם הצרה, זה נכון. לנוכח גילוי האמת הגלוזה והנטועה בנו. כמה שאנחנו יותר נראה את האמת גלויה אצלנו, כן? נוריד את כל המסכים המפריעים, אז אנחנו נגלה את השמחה. כי בתוכנו יש גם דבר אחד, שמחה. וזה לא חוץ. וכשנוסיף לזה הטעם המתוק, הבא מן הרובד העמוק שבלימוד ההלכה, כן, יש הלכה ויש את הטעם המתוק הפנימי שבתוך ההלכה הזאת, בעזרת השם. כי תעצר לשמחה ביותר, להתהפך החושך לאור, והמר למתוק. בדיוק כפי שיהיו הדברים בזמן הגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן. זאת אומרת, שיש לנו עכשיו אחריות להבין שכל הדברים שנראים לעינינו כדברים חשוכים, כדברים קשים, כדברים מרים, מי שיזכה להיכנס בישיבתו של מלך המשיח יהיה האדם שגם במר יראה מתוק וגם בחושך יוכל לעשות אור. ככה יודעים מי מסוגל להיכנס בישיבה של מלך המשיח. מי שהופך את המוות לחיים, מי שהופך את החושך לאור ואת המר למתוק. זו סבולה, זו עין טובה, לראות את הדברים בעין חדשה. בלי רצון לפני לא השמיים והארץ שנקבל העזרה והסיוע בכתיבת החיבור השנוח ונתגבר על ידו על כל מיני צער ועצבות שבאים בתקופת אחרית הימים. כן, זו תופעה שמגיעה אצל כולם, הכובד הזה שאנחנו מרגישים לפני ביאת המשיח, העצבות של הגאולה זה נקרא. כל זה בא כדי לחבל בתהליך הגאולה, הלא רציני. אדרבה, נהפוך הכל מן הצער לשמחה, ונראה דברים בעין טובה תמיד בסייעתא דשמיא. וכשנעמיק אל תוך הרובד הפנימי של ההלכה, נמצא בעזר השם את האור האלוהי הטמון בה, בתוך ההלכה הזאת. ודאי שנועיל הלימוד הזה לחזק אמונת עצמנו, את האמונה של עכשיו, של הדור שלנו האחרון בטרה. וזו של דור האחרון שמפנה בו גואל סרט דיבר על ימינו אמן. ואנו בטוחים בחזי השם עלינו שהרצון האמיתי והתשוקה לגילוי האור הבוערת בעם ישראל הלו תנצח ותוביל אותנו אל האמת הגואלת. כי הגאולה באה בזכות האמת, גילוי האמת. בזכות חז"ל בקבלה, אין גאולה אלא על ידי אור עולם האצילות. זאת אומרת, רק כשנגלה, אני מתרגם לכם את זה בשירות, את חוכמת התורה, את שירת החוכמה, שזה כנגד עולם האצילות, מזה תבוא הגאולה. זאת אומרת, שהגאולה באה על ידי גילוי האמת. ולא בכדי נקרא ספר הזוהר תורת האמת. תורת הקבלה זו תורת האמת, תורת החסידות. אמת מארץ תצמח, כמובן כל הדברים קשורים במהות לארץ ישראל, בלי שום ספק, ואז האמת הזאת היא האמת הגואלת, זו הגאולה בעצם. נבין ונזכור שהשם בחר בנו מכל העמים, לא לשכוח את זה. והסגולה שנטעה בתוכנו תצא לפועל בארץ קודמנו. רבי נחמן זצ"ל מספר סיפור על מלך שהיו לו שלושה בנים משלוש נשים שונות, והוא רצה שאחד מהם ימשיך ויגלה מלכותו של אותו מלך לפני שהוא מת. אמר להם, אחד מכם יהיה המלך הבא. והמלך הזה אמר להם שהוא הולך למות, אלא שלפני שהלך למות שם את כיסאו באמצע הגן המלכותי והכתר שלו על כיסא המלך, ואמר לבנים, זה שיוכל להגיע לכיסא יניח הכתר על ראשו ויהיה המלך אחריי. המלך הזה ידע כל מיני תחבולות ועשה מעגלים מעגלים מסביב לכיסא המלכות של כל מיני חיות, של כל מיני פחדים, של כל מיני דברים איומים שדים ומוחות, כדי להפריע שלא ייכנס האדם בצורה פשוטה. ומי המלך נפש. הבן הראשון מיד לקח חרב והתחיל להתקדם. וכל החיות באות לנגדו, והוא נלחם, אריות, דובים, נמרים. מגיע כמעט עד הסוף, נשים לו חיות שהוא אף פעם לא ראה, מתייעץ בורא הכדרה. הבן השני לוקח אין חרבות. מתחיל באותה פעולה. נכנס, נלחם, וכולי וכולי וכולי, מגיע כמעט עד הסוף, יוצאת לו מפלצת שהוא לא ראה בחיים, בורח. הבן השלישי חושב ואומר לעצמו, אבא שלי היה מלך, הוא רוצה הרי לתת את המלכות לאחד משלושת האחים. הוא לא יודע את הדברים נגדי. כנראה שהמלך, אבא, הוא חכם. כל מה שאני רואה כאן זה רק בראש שלי, זה בדמיון. זה לא קיים. המלך הזה מת. הבן השלישי לא לקח לא חרב, לא שתי חרבות, והתחיל להתקדם. וכל החיות והדובים והאריות, כולם היו מתקרבים אליו, והוא ממשיך ללכת וטורף. והוא רואה שכשזה מגיע אליו זה נעלם. הגיע עד הסוף, לקח את הכתר, חיניח על ראשו, והפך למלך הבא. אתם מבינים את המשל? אנחנו עם ישראל, הבנים של הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לתת לנו המלכות בעולם הזה. ואנחנו מתבלבלים מכל מיני חיות, מכל מיני רוחות, מכל מיני שדים, שבאים ומפריעים לנו. ואנחנו נלחמים ומפריעים, ואנחנו מתעייפים ובסוף מתייעצים וחוזרים אחורה. עם ישראל הוא עם של עבריים. העבריות והאפשרות לעבור ולחצות את כל ההיסטוריה בלי לשים לב לכל מה שקורה. אני רואה, אני שומע חדשות, אני מתפעל, אבל אני מתקדם. ובסוף אני מגיע לכיסא המלכותי ואני מקבל את הכתר ואז אני מגלה את המלך עצמו כאן בעולם הזה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. הסגולה הזאת שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא היא סגולה מלשון להיות מסוגל לסגל לעצמו עבודה מיוחדת. יש חכמים שנקראים חכמים בקודש ויש חכמים שנקראים חכמים בסגולה שהוא ארוך בפני עצמו. החכמים של הקודש אלו החכמים שהתורה שלהם בשמיים, מתנתקים מהעולם הזה ועולים איתם. החוכמה הסגולית היא הפוך, לקדש את החומר בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא מעדיף כנראה את הצלב השני, זאת אומרת את עם הסגולה שבתוך החומר. מאיפה אני יודע את זה? קראנו את זה בפרשת השבוע, פרשת ראש. ואתם תהיו לי עם קודש. כן? עם קודש תהיו לי. אבל אחר כך סגולה, אשר בחר בעם סגולה מכל העמים. זאת אומרת, הקב"ה הוא בוחר בשלב השני שנקרא עם סגולה. זאת אומרת, וזה שמסוגל בתוך החומר, בתוך העולם הזה, לגלות את האלוקות. אז הסגולה הזאת, שהשם בחר בה מכל העמים, וגם מתייחס לעמים, דרך אגב, והסגולה שנתה בתוכנו, אצל הפועל בארץ קודם. ונבין ונחיה את הקשר המהותי שמחבר את תורת ישראל לעם ישראל בארץ ישראל. יהי רצון לפני סוכן מעונה, שיעיר עלינו ברוב חסדיו ונזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות את כל המצוות אשר הקדשנו בהן. עם הכוונות הראויות, כדי להכניס גילוי מלכותו בהאי אלמא, בעולם הזה, על ידי משיח צדקנו, אמן ואמן. וידועים דבריו של רבי יוסי בר חלפתא לרבי ישמעאל בנו, על הפסוק, הודו לשם, תראו בשמו. אומר רבי יוסי לבן שלו, אתה מבקש לראות את השכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל. שנאמר, דירשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד. מה זה פניו? תפני השם ושתות ארץ ישראל. כאן אנחנו נמצאים בפנים של הקדוש ברוך הוא, ולכן אתה מבקש לראות את השכינה בעולם הזה, תעשות בתורה בארץ ישראל. וזה נקרא בקשו פניו תמיד. בכוונתו של רבי יוסי בר חלפתא ז"ל, העיקר שיעסוק הבן שלו בתורה שהיא ברמה של ארץ ישראל, הנקראת פנים אופניים. זאת אומרת, מי שלא מבין את ההבדל שיש בין תורת חוץ לארץ לבין תורת ארץ ישראל, זו בעיה רצינית מאוד. התורה של ארץ ישראל היא תורה פנימית, אבל שמפוסרת לכלל ישראל ולחומריות של הגבולות של ארץ ישראל. אי אפשר ללמוד תורה בכל מקום בעולם באותה צורה. אין תורה כתורת ארץ ישראל, כך תחיד הפירוש בדברה. זאת אומרת שהתורה של ארץ ישראל זה לא עוד תורה, זו תורה פנימית מאוד שמתייחסת לא לפרטים בלבד אלא לכלל כולו. והכלל הזה הוא מופיע דרך העם. המושג של עם מופיע בארץ ישראל דווקא. לפי שמתייחסת אל פנימיות העולמות, ארץ ישראל זה עולם האצילות בפנימיות, למרות שלפי הקבלה זה עולם היצירה, אבל לא ניכנס לפרטים עכשיו. והיינו את תורת הסוד, לכן ארץ ישראל נקראת תורת הרגיל, ארץ הרגיל, ארץ הסודות. ולכן גם ארץ החיים, כי אנחנו קוראים כאן לארץ חיים. ולא בכי אומר יחזקאל הנביא, והוצאתי אתכם מקברותיכם. כן? הגלות דומה לקבר, וכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, חוזרים מהקבר, קמים לתחייה ובאים לארץ ישראל לארץ החיים. חיים זה איפה החיים, איפה החיים זה עולם האצילות, עולם האצילות זה לימוד הסוד, זה הזוהר, זה החוכמה האלוקית. זה התורה של ארץ ישראל. אם שלומדים את זה, עדיין נמצא בחול, בחול, עדיין במצב של מחלה. וזה שאמר, אמר הוא, רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בהקדמתו לשאר ההקדמות, כי עיקר ויסוד לכל התורה הוא לימוד בחוכמת הקבלה. כך אומר רבי חיים ויטל, זה העיקר של כל התורה כולה, חוכמת האמת. ומוסיף, כי אין הנאה להקדוש ברוך הוא מכל מה שברא בעולמו, רק בהיות בניו למטה עוסקים ברזי התורה. זה התענוג של הקדוש ברוך הוא שהילדים שלו כאן בעולם הזה עוסקים בתורה דווקא. למה? להכיר את גדולתו ויופיו ומעלתו. רק כך אפשר לראות מי הוא הקדוש ברוך הוא, מה זה הגודל הזה. יש דבר מאוד חשוב שאני רוצה לקרוא לכם ככה בסוגריים, עם שמונה צבטים של הרב פוק וכאן קובץ א', אומר הרב פוק וכאן, שכשמלמדים את האדם תורת ההכנעה לפני האלוהים ואין מלמדים אותו את הגדולה האלוקית, מקלקלים בזה את נפשו. אני מסביר, במקום ללמוד כמה הקדוש ברוך הוא גדול, אנחנו מלמדים את האדם כמה הוא קטן. פשוט מאוד, זה נראה מאוד פשוט, אבל זה קטע. אם היינו לומדים כמה הקדוש ברוך הוא גדול, במקום ללמד אותנו כמה אנחנו כלום, כי השיטה היא לא להראות כמה אתה קטן, אלא כמה הוא גדול, ואז אתה מבט תרגיל כמה אתה קטן. אבל זה לא לימוד, כי החינוך הזה להשכיל אותך, להכריע אותך, לעשות אותך קטנטי, הרי זה מקלקל את נפשו. למה? שמלמדים אותו, אומר הרב, לחיות חיי עבדות והשפלה, הוא הופך להיות עבד. איך הוא ללמד תחילה את הגודל האלוקי, תלמד קודם כל כמה הוא גדול. במידה כזאת, שאז אתה לבד תבין כמה אתה קטן, אבל אתה לא מלמד את זה, אתה רק מוציא את זה מתוך הלימוד כמה הוא גדול. גישה מאוד מאוד דקה ומינו אותו דבר. זה לא אותו דבר. אומר פה רבי חנדיטל עליו השלום, להכיר גדולתו ויופיו ומעלתו של הקדוש ברוך הוא, זה הלימוד הפנימי הזה, מקנה את הדבר הזה. והוא ממשיך ומציין, כי בפסי התורה, כן, בפס, ובסיפוריה, אם אתה רואה את התורה כמו סיפור, ובדיניה ומצוותיה, שהכל ספר של מצוות ודינים בלבד, ויותר כתפיסה, כאילו זה עכשיו, זה האמת, אין בהם שום היתר וידיעה, לימידע את בוראה מתברך. הוא אומר, אתה לא יכול אף פעם לדעת את הקדוש ברוך הוא. אנחנו יש לו מצווה, דע את השם אלוהיך ועובדהו. כמה שאנחנו יכולים, בשיעת הדשמיא, למרות שאנחנו לא מבינים את הכל, אבל עלינו להבין ולהכיר כמה גדולתו גדולה. לכן לימוד זה הוא סיכון גדול עבור השכינה, לבטל הגלות והחורבן, ולבנות בית מקדשנו המשולש, המשוכלל והנצחי, זה רבי ימינו אמר. אני עובר עכשיו לשלב השני. לשלב השני רציתי להתייחס אליו דווקא בשיעור הראשון שלנו היום. כשאני אומר נגמר, אני אומר שהוא קרוב מאוד להתגמר. זאת אומרת שמה שאנחנו עושים עכשיו זה ממש הבן ישראל הרב השלום אומר שיש שני מיני ברורים. כשאנחנו אוכלים למשל, יש אוכל בתוך הפסולת, אז זה בירור גדול, כן? אני לא לוקח את מה שאני רואה לא טוב, ואחר כך אני לוקח את מה שאני חושב טוב. זה נקרא בירור הקודם מתוך החול. זה אוכל מתוך הפסולת, הטוב מתוך הרע. ויש בירור נוסף, שהוא בירור הרבה יותר דק, הרבה יותר פנימי. בתוך הקודש עצמו, בתוך מה שאכלת, יש עדיין מה שהגוף כן יקבל, ומה שהגוף לא יקבל. וזה אתה לא ראית בהתחלה בשלחת. אתה השארת את הדברים המאוד מאוד גשים בחוץ, ואכלת את כל האוכל. לכאורה כל האוכל היה אמור להישאר בגוף. ואנחנו רואים שיש אוכל חלקים ממנו שיוצאים עדיין. זאת אומרת שהגוף נשליש בבירור. זה הבירור האחרון. הבירור הראשון הוא בירור חיצוני, מאוד גם. לא, אני מדבר על הכל. אוכל זה ביטוי. היחסים בין איש לאשתו ונקרא גם כן אכילה. יש הרבה סוגים של אכילה בעולם הזה, אנחנו אוכלים הכל. אתם רואים טלוויזיה, אתם אוכלים אינפורמציה, אתם שומעים רדיו, אתם אוכלים שטויות, אתם אוכלים, כן, הכל זה אכילות, כל זה אכילות, כל היום אנחנו אוכלים. כן, אכילה זה שטויה, אבל צריך לדעת מה אתה אוכל ומה אתה שותה. אז יש בירור דעת מאוד, והבירור הפנימי הוא כבר כשבלעת את האוכל ושם יש מנגנון מאוד מיוחד שבורר לך בדקויות. וכשגמרת לאכול והחלק ההוא יצא, יש עוד בירור של אותו אוכל. שמיום התמצים יהפוך לדם נקי מאוד וילך למוח, ודם פחות נקי שילך לחלקי הגוף. זאת אומרת שהבירור הוא תמיד יותר ויותר דק. כשמדברים על גמר הבירור, מדברים על הגסות הגדולה של הבירור הגדול, ועכשיו הדברים מאוד מאוד דקים. לא פשוט לראות אותם, אבל צריך לדעת לראות אותם. כשיעקב אבינו נלחם נגד המלאך, כן? התורה אומרת דברים שהם סותרים לכאורה. כתוב, ויבטל יעקב לבדו, ופתאום כתוב, ויאבד איש שמו. שימו לבדו, אדם אתה אומר שיש איש. אולי אתה צריך להבין שהוא לבדו, והאיש זה יעקב עם עצמו. זה סיפור של איש שנאבק עם עצמו, ויאבק איש עמו. ומה המאבק הזה? המאבק הזה הוא כדי לדעת איך אני בונה את הבניין של החיים שלי. בקבלה מסופר, כן, לפי התורה, שהמלאך פגע בירך יעקב, בחלק התחתון של הגוף. חלק התחתון של הגוף לפי תורת הקבלה זה המערכת החיצונית של האדם. יש מערכת חיצונית, מערכת הורמונלית, ומערכת עוד יותר גבוהה, לא נתכנס בכל הזמנים שלה. המערכת החיצונית, התחתית שבתוך הגוף, היא המערכת שנפגעה אצל יעקב. זאת אומרת, שברגע שהמערכת החיצונית של יעקב, התחתית, נפגעה, הגוף לא יודע לעשות בירור בין התאים הבריאים לבין התאים החולים, כי המערכת החיצונית נפגעה. זאת אומרת שיעקב לא יודע להכיר את התא שנקרא עשיו ואת התא שנקרא יעקב. הוא הפגיעה של המלאך. יעקב נמצא במצב לא טוב, ולמרות זאת הוא מתגבר ועולה ושולט על המערכת החיצונית הזאת ויוצא מורווח. זאת אומרת שזו מחלה, זה לילה של מחלה, והוא יוצא משם בריא, ולא סתם בריא. המחלה נותנת לאדם משהו שלא היה לו לפני שהוא היה חולה, ההתקרות לחזור למקור, לתשובה. ולכן זה מה שכתוב, אני לא עוזב אותך, את המחלה, עד שתברך אותי. אז המחלה מברכת את יעקב, הוא כבר לא נקרא יעקב בלבד על ישראל. המחלה נתנה לו את ההתקרות לעלות למדרגה שנקראת ישראל בתוך עצמו. וזה כל אדם חולה עובר את התהליך הזה. המחלה נותנת לאדם חיסון הרבה יותר חזק, הוא יוצא מהמחלה, הוא הרבה יותר חזק ממעצב שהיה לפני המחלה. זאת אומרת שהוא ירוויח מהמחלה עליית מדרגה. השלב השני שלנו הוא שלב על מה שקרה לנו לפני שלושה שבועות. אותה תוכנית ומללה שנקראת תוכנית ההתנקות. יש לי שיעור בשביל זה, ואני מבקש מכם אם אתם רוצים להעביר אותו. אנחנו נלמד וננסה להבין מה קורה בתוך המהלך הזה. מכיוון שאמרנו שהשיעורים הם מבוססים על בירורים, אנחנו צריכים ללמוד לראות את הדברים לעומק. השיעור מבוסס על מאמר של הרב טאו שיטה ומנסה להבין בעצם את מה שאומר לנו הרב קוק זצ"ל לפני 80 שנה. שימו לב, הדברים מאוד חשובים. אחת הסוגיות, פעם הבאה נביא יותר שיעורים, אחת הסוגיות המתבארות, המתבארת בדברי הרב ומבררת ומאירה ביותר את התהליכים המתרחשים באומה הישראלית בפרט ובאנושות כולה בכלל בדורות האחרונים, היא סוגיית הנסירה. מה זה נסירה? אדם הראשון נולד לפי אחד המדרשים, כמו שכתוב בתורה, זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם. זכר ונקבה ברא אותם, אומר המדרש, הם היו כמו דו פרצופים, שני פרצופים, גב אל גב. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. זאת אומרת, חלק זכר, וחלק נקבה בתוך המכלול הזה שנקרא אדם. אחרי זה, שלב יותר רחוק בפרשה, בבראשית, כתוב שלכל החיות יש בן זוג ולאדם אין בן זוג. רגע, אני לא מבין, יש זכר ונקבה. ומה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר ביטוי מאוד מסונה, לא טוב להיות האדם לבדו. מה זה לבדו? למה לבדו? לא טוב להיות האדם לבדו, אלא שלא אין זה כנגדו. ואחרי זה, ויקול השם אלוהים תרגמה על האדם ואישה, ואישה אחת משלעותם, אתם מכירים את כל הניתוח. תחלק אותו לשניים. האדם מתעורר, לא כתיב. לא כתיב שהוא מתעורר. אבל הוא רואה את האישה, אומר את התורה, הוא אומר, זאת הפעם, עצם מהשמיים ובשר מבשרים, לזאת עיקר האישה. אז מה זה היה לפני? זה לא היה אישה. פתאום אתה מגלה שזו אישה, וזאת אתה רוצה. כי הרי היא הייתה דבוקה אליך. אלא שאנחנו לא מבינים את המושג לבדו. לא טוב להיות האדם לבדו, זה לא במובן שהוא לבד. הרי אין שניים. אז הוא לא לבדו, אז מה זה לבדו? במסכת סוכה, בגמרא כתוב שהדפנות דבוקות לפחה, זה נקרא לבוד. לבוד זה קשור בעברית. זאת אומרת, לא טוב להיות האדם קשור. למי? לחלק הנקבה שבו. זה לא תושב במצב כזה. עשיתי אותם קטורים, לבודים, לבדו, לא טוב. אז מה אני צריך לעשות? להפריד אותם. למה זה לא טוב? למה זה לא טוב? מורי ורבותיי, האישה כל בוקר מברכת ברכה שעשה מכרצונו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה מכרצונו. אז מי שלא מבין, במיוחד הדברים. הם אומרים מסכנה, אין לה מה לעשות. עשה אותה ככה, מקבלת עליה את העול. ואני איזה ברכה שלא עשה לי מצווה, ברוך השם. אבל אני מברך. אנחנו לא מבינים כלום. מבינים שהעולם הולך להיות עוד מעט נוקדי. נוקדי. העולם הופך להיות שליטה של הנוקבה. מלכות זה נקבה. עטרת בעלה. הנשים שולטות בעולם. תראו כמה נשים יש פה. אני חייב לשמוע על הגיינטות. אז בסדר. מה זה אומר? האישה מברכת ברכה, אנחנו לא שומעים את הברכה שהיא מברכת. אפילו היא אולי לא מבינה. אתם מבינים מה זה שעשה לי כרצונו? רצון השם, פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא עשה אותי כמו הרצון שלו. הלוואי עלינו. הלוואי עלינו. מי יכול להגיד שהוא לפי רצונו של הקדוש ברוך הוא? האישה. נו, אז מה קורה כאן? האדם הזכר, כשהוא דבוק אל החלק הזה שנקרא רצון של השם, אז אין לו בחירה. הוא נולד, הוא לא יודע איזה ברכה יש לו. כי זה טבעי, זה דבוק אליו. ובגלל שהוא לא חי מזה, אז זה נקרא אחור ואחור. גב אל גב. כי זה דבר שהוא לוקח כמותי, והוא לא מבין מה זה, זה אצלו. אומר לך, אבל בחור, רגע, אני רואה שאתה לא מבין מה יש לך פה. אז אני אעשה לך נסירה. ברגע שאני אעשה לך נסירה, פתאום אתה תגלה, זאת הפעם! פתאום אתה מגלה שהייתה לך אישה? רק לא ראית אותה, כי הייתה ציבורית? בוא נכנס לתת. אומר הרב זצ"ל, בתמונת בתים, קובץ א', היכולת לעמוד במעמד הופכי ומנותק מהקדושה, תשימו לב לפנימים שנוגעות לנו היום, שנגיע למצב שאנחנו, עם ישראל, נוכל לעמוד במצב הפוך, מנותק, התנתקות מהקודש, רק מצב זה ייתן את האפשרות לרצון המשוכלל לצאת מן הכוח אל הפועל. רק אז נתחיל להיות אנשים שבוחרים באמת בטוב. זאת אומרת, שכל עוד ולא תהיה לנו תוכנית של התנתקות מהטוב, כמו היינו תנאיסה, אז אנחנו לא נוכל לבחור את הטוב באמת. וכל זמן שלא נתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם כראוי, זאת אומרת, שאם בעולם אין את הכוח הזה של הטוב, עדיין בסדר גמור, אין יכולת גם להתנתק ממנו. אי אפשר להתנתק. אני אגיד לכם, לא הבנתי. אם אנחנו יכולים להתנתק, זה אומר שהטוב הוא טוב. איפה אנחנו רואים דוגמה כזאת? ריש דוד. העובר יוצא מהבטן, אי אפשר לנתק אותו אם הוא לא טוב, אם הוא לא סתם, אם הוא לא יצא והוא לא בריא, הוא עדיין לא יוצא, אז הם לא יתנתקו. מתי מנתקים את התינוק מהאימא שלו, שזה היה כסף טבעי, אוכל ממזון הארצות, ממזון הארצות, וכו' וכו' וניזון והכל, ברגע שהוא סתם הוא כבר לא צריך, אז מנתקים אותו. נכון שההתנתקות הזאת מפחידה מאוד. אבל רק עכשיו התינוק הזה מתחילים לחיות וקוראים לו בר קיימא, אפילו שבר קיימא זה כמה זמן יותר מאוחר, אבל סופרים לו יום אחד. למה שתינוק נולד לא סופרים לו 9 חודשים ויום אחד? הרי הוא חי בתוך הבטן. אין, מתי אתה מתחיל לחיות? שיש התנתקות. מעניין מאוד. זאת אומרת, אומר כאן אהב, אם אתה רואה דור שמסוגל להתנתק מהערכים הכי גדולים שלו, זאת אומרת שיש הטוב אצלו הוא חזק מאוד. ובואו מתי תראה, מתי זה יקרה, אומר הרב, רק בעקבה של שיחה, כשנגיע לעקביים של מלך המשיח, קרוב לגאולה, מבוסם העולם בכללות, יהיה עכשיו ביצום ובוטל לעולם. אז שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב, זאת אומרת אנחנו נמצא באמת את הטוב. מה זה אומר? שעד היום הטוב היה אצלנו טבעי, בכוח, כמו האיש והאישה של הדבוקים, והאיש לא יודע מה יש לו. קיבלנו דברים ולא ידענו. עשינו מלחמה, קיבלנו את הר הבית, כדי שנבנה את בית המקדש, ואנחנו לא יודעים מה זה. אנחנו עם הטוב הזה, על הגב, ואנחנו עם טוב, ולא יודע מה לעשות, צריך אולי להחזיר את המפתחות לסביבה. מה? אתה לא מבין מה קורה כאן? אתה לא מבין. אז אני צריך לנתק אותך גם עם זה. עד שאתה תבין מול מה היית. ואז אתה תבחר בטוב. ולעומתו, תתגבר היכולת גם על המציקה הגמורה. זאת אומרת, יהיה מצב, ולקוותה במציחה, כשאנחנו נגיע לזמן משיח, יהיה הטוב והרע. התנתקות. ובחירת ההתדבקות בטוב האלוקי, ואז האנשים יבחרו, בטוב האלוקי, יהיה ברצון גמור וחופשי לגמרי. אף אחד לא יכריח אותך, זה כבר לא יהיה טבע, ניתקו אותך. אתה עכשיו תבחר לבד בטוב הזה, בגלל שניתקו אותך. עכשיו, מה קורה בזמן הנפילה של אדם הראשון? בוא נחזור לאדם הראשון. ויעשה השם אלוהים תרדמה על האדם ביצה, ואז יש לנו נפילה. כולם שואלים, טלפונים, תגיד מה קורה לנו? כולם נרדמו? אף אחד לא דעת? ואיך אחת כאן עוד דרך? תרדמה, יש תוכנית נפילה, תתנתקות. התוכנית הזאת חייבת להציל את האדם לתוך תרדמה. והתרדמה הזאת נותנת אפשרות אחרי שהנפילה נגמרת לראות את הדברים פנים בפנים הרבה יותר חזק. אני לא נכנס היום למושגים של קבלת כמה נקודות אני לנסר. יש נקודות שצריך לנסר מאחורה, כמה נקודות. מה זה הנסירה הזאת? איך זה מתבצע באמת? זה כבר נכנס לעת חיים של הארי הקדוש, אני לא נכנס לדברים האלה, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, אבל יש סוד גדול. כן? כמה נקודות צריך לנסר, אתה אומר לכם את זה ככה? כן. ותמיד כשאנחנו מקבלים מכה גדולה על הראש, זה תמיד מספר של זה. כן, של מיליון, של תמיד, של העולם, וכו' וכו'. אנחנו מתנסים, מתים, סוברים, מסברים, ואז נבנים מחדש. למה? לא עכשיו. כשהנסירה נגמרת, יש אפשרות לדמיון עולם של תולדות עדי עד. רק שהנסירה של התנתקות תיגמר, אנחנו נבנה בניין נצחי. למה הבניין לא היה נצחי עד עכשיו? בגלל שלא בחרנו בדיוק לדברים. זה הגיע לנו, נפל עלינו. הוא מתגלה רד, ואיך מתגלה כל הסוד הזה שאני אומר לכם פה אומר הרד? בחוצפה שהתבוקה ומסוכלים, חוצפה נוראה. אתה תראה אנשים שיעשו דברים, אתה אומר, איך הם יכולים לעשות דבר כזה? חוצפה.
אני חייב לעשות את הדברים. אבל דווקא למה כל הקבוצה הזאת של שומרים... עוד
לא גמר, כשנגמור את השיעור, אז אנחנו נראה את התשובה. חלק מעניין הדבר שיצא לאור. טוב, אומר הרב פה, מה צריך לעשות בזמן הזה? אני צריך ללכת ללמוד תורה. אצל מי? אצל אנשים שיודעים להבין מה קורה. איך הוא קורא להם הרב? רמי ההיגיון. ורמי היגיון כבר יכולים להציץ מאורות, דיב נחומים וגבורת עולמים. רק מי שיבין את התהליך הפנימי האלוקי הזה יוכל לתת כוח לאנשים להמשיך. לא זה אדם הראשון שנברדו פרצופים מחובר גב בגב. אם פנים בפנים ידבר עמנו, אנחנו עוברים לשלב חדש, לצורמה חדשה של יחד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. היינו גב אל גב, התנסקנו מהמצב הזה, ואנחנו עכשיו מתחילים בניין חדש. שלב אחד, שחשוב להזכיר אותו. כשאנחנו עוברים מגב לפנים, אנחנו חוזרים לרשת. ככה זה. גב בקומה א', פנים בקומה ב'. אז כשאתה גמרת את כל קומה א', כשאתה עולה לקומה ב' אתה מתחיל מאפס, אתה כמובן שאתה מההתחלה. זאת אומרת שעכשיו אנחנו אחרי הנסירה, שעוד לא נגמרה, דרך אגב, הנסירה ממשיכה, לא נגמרה, ובסוף הנסירה אנחנו נהיה אפס, במדרגה של אפס. עכשיו אנחנו עוד לא אפס, עוד לא נגמר הנסירה, לא נגמר ההתנתקות. בזמן שיש התקפה, שאלה של
הפסל.
נכון. שאלה טובה, השאלה העקרונית, אבל היא שאלה פנימית מאוד בקבלה. למה עומדים בעצם אחור באחור? כשאתה עומד אחור באחור, מה אתה מראה? רק פנים, בכל מקום. מתי עומדים במצב כזה? שיש סכנה. שיש סכנה של חדירת מחבלים רוחניים, חיתוניות, קליפות, יותר טוב לעמוד במצב כזה, זו שמירה. אפילו בלוחמה, סיני, יפני, אם אני, עם חבר שלי, נגד קבוצה, אנחנו עומדים שנינו אחור באחור, ואני מטפל בכמה חבר'ה פה, והוא מטפל בכמה חבר'ה שם. אם אנחנו שנינו מול, באים מאחורה ומקיפים. המצב הזה שומר בזמן של חולשה, אבל כשאתה מתחיל לגדול, אתה כבר יכול לאפשר לעצמך לעבור פנים בפנים, אתה כבר לא פוחד את זה. כי הפנים האלה כבר נסמרים אפילו מאחור, וזה עוד דבר בקבלה, שכשעוברים פנים בפנים, יש כבר עטיפה של שמירה רוחנית יותר. אני נותן לכם דוגמה כדי שתבינו, אני יודע את הדברים שתקפים. אם זה נושא לפני שהם נשואים, הם כמו אחור באחור. הוא עוד לא בחר, הוא לא יודע. הוא נבדק איתו, כי בעולם הזה, אבל הוא לא יודע. זאת אומרת, שהטוב של הנמצא, כן, שעתן תרצום הרעיון של הנמצא, אבל הוא לא יודע. זה כמו אחור באחור. אז בינתיים הם שומרים את עצמם. כי אדם רבת הוא בסכנה. אבל כשהם הופכים להיות פנים בפנים והולכים להתחתן, מי נכנס איתם לחופה? אבא ואמא. מה זה אבא ואמא? זה רמז שיש גם כן אבא ואמא בעולמות הרוחניים שבאים לשמור על החתונה הזאת. ולכן יש שמירה מקיפה, זה נקרא אור מקיף, שבא לשמור על החתונה הזאת של האיש והאישה, ולכן הם כן יכולים לעמוד פנים בפנים, בלי פחד שמראים את האחורן שלהם. למה הם לא פוחדים? יש שמירה כבר מלמעלה שאוספת אותם. וזה סוד השישי, שמכניס את האישה לתוך אור מקיף לפני שמתחיל את כל התהליך. על כל פנים אנחנו חוזרים עכשיו ונתכנס קצת יותר בתוך הטקסט. וזה שהבחירה התופסית בטוב, תופיע, ניתנת אפשרות לעמוד במעמד הופכי ולמיטת מהקדישה. זאת אומרת שכל עוד אתה לא יכול להתנתק, אתה לא בוחר. מתי אתה מתחיל לבחור? שברחת. ילד גודל, עד גיל 14 הוא דבוק להורים שלו, ילד טוב ירושלים. מתחיל גיל 14, 15, 16, אתה כבר מתחיל להסתדע, הוא כבר עושה לך כל הבית. כל מה שאתה מייצג בשבילו זה אפס. אתה כבר לא שווה כלום, לא רוצה ממך שום דבר, תעזבו אותי. תוכנית התנתקות. ברגע שהילד הזה מתחיל להתנתק, רק עכשיו הוא מתחיל לבנות את עצמו באמת ולבחור בחיים שלו באמת במה שהוא רוצה. כי לפני זה, אבא ואמא בחיים בשבילו. זאת אומרת, שחייב לעשות התנתקות כזאת כדי שהילד הזה יגדל ויבחר בחירה חופשית. על מנת שהקשר עם הטוב לא יהיה הכרח טבעי. אין קשר עם הטוב יהיה הכרח טבעי, אלא נתון לפעולת הבחירה. אני בוחר עכשיו את הטוב. זה נבחר, רבותיי. התוכנית הזאת היא תוכנית שמנתקת את האדם כזה שהוא יבחר בטוב. זה נבחר. איפה היית בזמן הזה? במה בחרת? הרצון החופשי, שהרי לשם בחירה זו ירדה הנשמה לגוף. הנשמה יורדת לגוף בשביל לבחור בחופש. הקדוש ברוך הוא נותן לנו חופש בחירה, נכון? אתם החלטתם לבוא לסיור. יכולתם לא לבחור, ללכת לראות לא יודע מה. הוא בא לצאת אל הפועל ההתעלות היותר גדולה של האדם ושל העולמות כולם הקלילים בו ומתעלים באמינות. רק בצורה כזאת אנחנו מעלים את כל העולם, כי בחרנו. כל עוד ואין לנו בחירה, זה לא טוב. ילד שלא עובר את הצלב הזה, הוא אף פעם לא יגדל באמת. אז הוא יהיה לי טוב. אבל זה לא זה, הוא לא בוחר בכלל בחיים שלו. וכל זמן שלא נתגבר כוח הרצון של הטוב בעולם כראוי, וזאת הפעולה המאוד מעניינת, מתי אפשר באמת להתנתק מההורים? כשהילד כבר חזק. אם לא, לא היה לה אפילו כוח להתנתק. אם הוא מתנתק בתורת סיבורים, חזק, בין חזק כדי לבחור בעצמו את החיים שלו. זאת אומרת שזו ברכה מבחינת הילד. אתה קורא לך. ואתה אבא ואתה אמא ואתה אומר על כל מה שעשיתי עם הזבל. זה לא נכון. זה כואב כי אתה לא מבין את התהליך הנסות כי אתה רואה רק חלקים. אבל ברגע הזה, הילד הזה הוא חזק, הוא בוחר בעצמו. יבחר אפילו בשביל, זה לא חשוב. אבל הוא בחר. הוא יפול, הוא יקום, הוא יבחר ללכת במקום אחר. הוא חופשי. אותו דבר בעולם שלנו. כשאנחנו מבינים לדור, כשאנשים שלנו מסוגלים להתנסות מהקדוש ברוך הוא מהקודם, זאת אומרת שעם ישראל נמצא בזמן שהוא חזק, הוא לא חלש. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות לבחור בו, ברצון, לא בכוח. אין יכולת גם להתנתק ממנו. מתי אפשר להתנתק? רק הקשר שבין האדם לאלוהיו מופיע לאורך כל הדורות באופן של הכרח. אנחנו מוכרחים, קיבלנו עלינו, אז אנחנו עושים עם הכוח הזה שאין נכנס בנו, אין הר שגידי, ואנחנו מתקדמים יהודים. לא ניתנת רשות מוחלטת לבחירה.
אז אתה לא באמת בוחר בטוב, אתה לא באמת בוחר בחיים שלך
לחופש הרצון האנושי. אין דבר, אין חופש. לחופש ישנו משקל אלוהי העומד את עקם המוכשר האדם לבחור בטוב, בקדושה, מתוך בהירות דעת ורצון חופשי, וכל עוד לא הוכשר לכך, מופיע הדבר בתוך הכרח טבעי. מתי אני נותן לך אפשרות להיות חופשי? כשאני רואה, אני האבא, הגעת לשלב שאתה כבר מספיק חזק. כן? הוא גוזל. כשאני רואה שאתה חזק, אם לא הייתי עוזר אותך עדיין. ולא בתור דבר הנופים לבחירה. אז כל עוד ואני רואה שאתה חלש, אני בוחר בשבילך. ברגע שאני רואה שאתה די חזק, אני מתנתק ממך. או אני גורם לך להתנתק ממני, ואז אתה תבחר בתור לבד. זה חוק בהנהגה אלוקית המעלה את המציאות דרגה אחר דרגה אל הטוב והשלום. רק כך אנחנו נתבדלים. רק כך אנחנו מתבדלים. שאלה. למה חלק מהאנשים סובלים? דווקא האלה שמראים לנו כאילו עשו את העבודה הכי טוב? תשובה, רק מי שמסוגל להיות הכי שלם, אז ממנו מתנחים, עכשיו דברנו את השאלת התשובה. רק מי שהוא כבר שלם יכול לעמוד בהתנקות. כי אם הוא לא היה שלם, כמו אותו תינוק שיצא מהבטן, לא היינו חותכים אותו. אז זה פרדוקס אחד גדול. בגלל שהוא שלם באמונתו, בגלל שהוא שלם בבניין שלו כמו שצריך להיות, הוא מסוגל לעבור את התהליך הזה. במילים פשוטות יותר, אם ההתנתקות הייתה אצל אנשים אחרים, חלשים יותר הם היו מתים. אצלם, הכוח הרבה יותר חזק ומההתנתקות הזאת, יהיה בניין אחד גדול. אז השלב הוא כואב. אני לא אמרתי שלא צריך לסבול, ולא צריך לכאוב, הפוך. אני אומר עוד יותר גרוע. מי שלא סבל עם האנשים האלה, ספק אם הוא נראה בבניין ירושלים. כי כתוב בפירוש, מי שלא מתאבל על חורבן ירושלים, לא יכול לראות לשתות בשמחתה. ומי שכן מתאבל, כי זה חורבן ירושלים, כשאני אומר ירושלים זה לא עיר, זה מושג. מי שמסוגל להתאבל על חורבן ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. זאת אומרת, שזרקנו אותה ממקום אחד. הטוב היה בצורה טבעית. חיים בטבע עם הטוב, זה לא טוב. לא טוב להיות האדם לבדו. כתוב. כתוב לבד הטוב. מה עושים? האנשים האלה צריכים להסתובב בארץ, לא רואים אותם. אז מבחינת מי שעשה את התהליך, הוא מסתגע היום. למה? הם היו בקבוצה, בשקט. עכשיו המחלה התפשטה. בכל מקום בארץ אתה רואה אותה. מחלה גרועה מאוד. איפה שלא תראה, שזה קטומים. הם נותנים שיעורים בתל אביב, בחיפה, בירושלים. לא נותנים שיעורים שקטיף אף פעם בחיים שלהם. פתאום כולם נותנים. מעבירים שיעורים, יש אמונה שם שאתם פוחדים. אני רוצה להסביר לכם משהו, מי שלא היה שם. פשוט לא יכול להבין. השוטרים והחיילים המסכנים, כן? אנשים טובים. הם לא ידעו מה זה אמונה ברמה כזאת. הם ראו אנשים שהם חיות של אמונה, הם לא מבינים מה קרה להם. כשהם ראו אנשים מסוג כזה, זה זן חדש של אנשים. הם נפלו מפחד. קשה לעמוד מול אדם עם אמונה כזאת חדשה, אתם לא מבינים מה קורה. ואנחנו קצת נתאים יפה הרבה כאלה שפים. אני הזמנתי שבת, היה לי מישהו בבית. כלום, לא עשו כלום, רק שם, בשולחן. כאילו לשים בשולחן, התחלתי לראות. אתם לא מבינים מה זה להסיר לו לבריזה כזאת. שיר של שבת. אנחנו שמים את זה, אתה רואה את הכוח, את העוצמה, את האמת, את הבכי, את ה... מה זה האנשים האלה? דבר כזה מול העיניים זה מבהים. למה הם מתנקים? בגלל שהם חלקים. והחוזק הזה, העוצמה הזאת, עכשיו לא יכולה להישאר שם. יפה תתפתק לכל המקומות, מבחינתם זה כללה, מבחינתנו זה ברכה. אתן לכם דוגמה אחרת. יש כאן רופאים, אם אני טועה את הגידול. יש מחלה בגוף. למשל, בגמרא בשבת יש, בין כל הנכסים, יש מחלה אחת שנקראת סימפה. סימפה זה כמו מחלה בעור. הגמרא אומרת שהמחלה הזאת מתפשטת ומתרכזת כל כולה בתוך פסע אחד עם מוגלה. מי שמסתכל על הפסע הזה עם המוגלה שם נגעל. כתוב שם בגמרא, הרב קוק זצ"ל באין היה מסביר את זה, הוא אומר שזה החלק הכי חזק בגוף שממנו הוא אומר אני לוקח על עצמי להוציא את כל הרע ממני. זאת אומרת, המוגלה תהיה בי. תביאו אצלי את הרע, אני מסוגל להוציא אותו החוצה. ולכן, בתוך אחד מהמקומות בגוף, יהיו אותו פסע, שמטעם שמה תתרכז כל התומעה ותצא מאותה נקודה ותנקה את הגוף מפנים לחוץ. מצד אחד אתה אומר, זה החלק שהוא חולה. מצד שני אומר לך, זה החלק הכי חזק שיכול לקבל את המחלה וריכוז המחלה בו. זה דבר. מוריי ורבותיי, בעולם, החלק הכי חזק שמסוגל לקבל בתוכו את הקליפה הכי גדולה בארץ ישראל. ולכן הקליפה הכי גדולה בעולם נמצאת בארץ ישראל. ומפה תצא המוגלה וכל הגועל. ולכן מי שמסתכל מבחוץ הוא רואה את ארץ ישראל כמו פסע מגעיל. אבל כאן הכוח להוציא את כל העוצמה הזאת לנקות את כדור הארץ דווקא מפה. מציון עושה כל זה, אבל גם מציון עושה תורה. אותו כוח חייב שיהיה. זאת אומרת, אני חושב שעניתי על השאלה של כבודו, למה דווקא האנשים האלה? רק בנקבה במשיכה, אומר הרב, מבוסה מהעולם בכללו. אז שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב. אני רוצה את הטוב. איך אומרים בהלכה? מקים אותו עד שיאמר, רוצה אני. זאת אומרת, ירדיצו לנו עד שאנחנו נגיד, אבל אנחנו רוצים, אנחנו אוהבים אותך. לא בגלל שאנחנו פוחדים מהמכות. פשוט בגלל שהתנתקנו. ופתאום אני אומר, זאת הפעם, עצם מהשמיים, בשר מבשרי, לזאת יקרה אישה. אני רוצה אותך, הקדוש ברוך הוא, כי אני מרגיש שאתה עצם מהשמיים ובשר מבשרי. רק כשאני כדבוק אליי יותר מדי, לא טוב להיות האדם לבדו. אז אני מתנתק כדי שתבין איזה טוב היה לך, רק לא ידעת. אם אני נותן לך גלידה, ומיד כשאני מכניס את זה לך לפה, כן? אני לוקח את הגלידה בחזרה, אז אתה רוצה את הגלידה, אבל אתה לא רצית אותה. אין לי, אתם יודעים. הוא לא רוצה כלום. יש לו מלא משחקים בחדר. בא לי קטן, מתוך 10,000 משחקים, הוא לוקח את זה. פתאום אני לא אומר לי לזה שאני רוצה את זה עכשיו. למה אתה רוצה את זה? כי לא ידעתי, לא ידעתי, לא יפה, זה טבעי. ברגע שאני רואה שזה מתנתק ממני, אז אני רוצה את זה בדיוק. הקדוש ברוך הוא משחק במרכאות איתנו כדי לעורר אצלנו את הרצון שהיה בדור. תגיד לי את האמת, פעם בחיים שמעתם כל כך הרבה דיבורים על ארץ ישראל?
על מדינת ישראל, על עם ישראל, על התורה, על הקדושה, על התפילה, על התהילים, החיבורים. אף פעם. זאת אומרת שבתוך כל הבלגן הזה, כל הדברים הכי חשובים שלנו עלו. איפה מדברים על הדברים המהותיים? איפה שואלים את השאלות האמיתיות? פתאום אנחנו רוצים את ארץ ישראל, את הקדושה, את התורה, את מלך המשיח, הולכים להשתלב בכותל, פתאום הרבנים הגדולים יכולים לשבת אחד יד השני. מה קורה פה? אולי צריך עוד התנתקות כי זה לא עובד טוב? גם התקשורת השתנתה. גם התקשורת השתנתה. הם נבהלו, בכו. מהעוצמה הזאת. אז אני מבין כאן שיש תהליך אלוקי, מאוד חשוב. אני בוכה בגלל שהגענו למצב כזה שאנחנו צריכים לעבור דרך כאב כזה. אבל כשאני כבר אחרי הדבר הזה, אני צריך להבין מה קרה פה. ולעומתו תתגבר היכולת גם על הנתיקה הגמורה. ומה שאני אומר לכם פה, זה שדרך אתם הולכים להתנתן כל זה. המון 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 עד ההתנתקות האחרונה לירושלים. זה הנקודה האמצעית, כשאני אומר לירושלים עוד פעם, אני לא מדבר רק על האימי, אני מדבר על המושג הרוחני שנגיע לשלב, לשאלה הקריטית שנקראת לירושלים. ובחירת ההתדפקות בטוב האלוהי תהיה ברצון גמור. אתם לא תאמינו כמה אנחנו נרצה בירושלים. נתחיל לאהוב אותה, נתחיל לנשק את הרצפה, את האבנים, פתאום נרגיש שאנחנו בירושלים. תגידו לי את האמת, אתם מרגישים שאתם בירושלים מרקודת? כן, כן. אתם יודעים למה? כי אתם פוחדים להם. בוודאי. אנחנו יוצאים מהבית, מכנים את האוטו בחנייה, עולה לסיור, יורד, עולה לבית. צריך לעבוד. מי שעובד ורואה, אז הוא באמת מרגיש. אני שמח שאמרתם לכם, שאתם לומדים. שאתם לומדים לאהוב את הדבר הזה. זה לא דבר מובן מאליו. ברצון גמור וחופשי לגמרי. אומר הרב, העולם הולך ומתבשם, אנחנו הולכים רק לכיוון של בוסם, של ריח, טוב. הולך ומתעלם בפנימיותו, יעשור. מי שלא מבין בפנימיות את הדברים, מי שלא לומד את התהליכים הפנימיים, קראת מזה מקודם, לימוד הזוהר, זה אותו דבר. הוא לא יכול להגיד כלום. ואיתך זה המשיכה. הביסום הפנימי, עוד פעם פנימי, של המציאות מביא למצב בו ישנה הכשרה לכך שהרצון העצמי יהיה בתכלית הטוב. אנחנו נמצא את תכלית הטוב. כיוון שהרצון הטוב יכול כבר לשאת על שכמו את כל הבניין, ניתנת ישראל והאפשרות להתנתק. אומר לך עכשיו, גדלת מאוד מאוד מאוד, אני רואה שאתה ממש מתחזק, אני נתק אותך, ואתה מסוגל להתנתק. בוודאי, זה אותו דבר. בגלל זה התינוק הוא מתנתק, כן? תינוק בתיקון, זה אותו דבר. כמובן, אין זו נתיקה לשם נתיקה. לא מתנתקים סתם כדי להתנתק. אלא נוצרת נתיקה מן שהיה מוצבע בספר טבעי. זה היה יותר מדי טבעי. אתה לא הגעת. יש לך משהו. ואתה לא מעלול את מה שיש לך, כשהדבר בא אליך קצת ביחס כניס קל, האנשים שנולדו כאן בארץ, הם לא יודעים. עוד מילא, האנשים שעלו מארצות אירופה לארץ, הם יודעים מה זה גלות. מי שנולד פה, הוא לא מבין בכלל מה זה. אז הדבר טבעי, מה שלום אדוני, זה אף פעם לא צריך להיות טבעי, אתה צריך להעריך כל רגע מה יש לך ואת הברכה שיש לך ליד הידיים. אז כל עוד אין לך, זה אין לך בחירה, זה לא בחירה של אפשרות של בחירה. וזה שתבוא במקומה ההכרה המלאה והרצון הזה, שיהיה חופשי. צריך להיות חופשי. חופשי לבחור. ויהיה היחס עם הטוב, יחס של דעת והכרה. אני צריך להגיע לדעת. להתרה עצמית
את הנפיצה, אנו מוצאים את תהליך של חוספת עקבה בנפיצה. מתי תהיה התנתקות, אומר הרב, שנגיע לעקביים של המשיח, מאוד 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 קרוב לגאולה, שבו ערכים שהיו טבעיים ומובנים מאליהם הופכים להיות מוטלים בספק ונעלמים. כל מה שהיה ברור לנו פתאום ספק, הכל בספק, הכל נעזר, זורכים הכל, מה קורה לנו? כאילו הסתדלנו. אתם זוכרים את הסיור על הפרפר? לא כולם תמרו אותו. כן? ברגע שהפרפר, כמעט פרפר, הוא הופך מתולעת, נפי. יש פרפר, יש לו תהליך של חזרה להיות ממש גולם. גולם, לא זית יותר, המתקע בארץ, כמה אתה חושב שהוא נט, הוא מתחיל להרזות, 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 כאילו זה נט נגמר. אם תשאו את זה מבחוץ, הוא אוכל עצמו. ככה נדעו. הפרפר במדע, כן, זה לא תורה, מדע. הפרפר, לפני שהוא הופך להיות פרפר, הוא תולעת. יש לה ארבעה שלבים עד שהוא הופך להיות פרפר, והשלבים האלה הם ארוכים מאוד. ואחד מהשלבים האחרון דווקא, איפה הפרפר בכלל? הוא חוזר להיות תולעת, תקועה בתוך העת, והוא מתחיל להרזות, 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 כי הוא אומר. למה? הוא אומר שהוא אוכל את עצמו. המדעים לא מבינים, המדענים, למה הוא אוכל את עצמו? מתרופו מעצמו. זה מה שקורה לנו היום. מעצמנו אנחנו עושים את כל השטויות. זורקים מעצמו את הכל. רבים, 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 רבים. פתאום אחר כך, בשלב אחרון, מתהפך כל המצב ויש לך פרפר אמיתי. זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אם כן, דווקא בתקופה בה כבר עומד האור להופיע, דווקא בגלל שאנחנו קרובים לאור הגדול, יש לו שלב קשה וחשוך במיוחד. פעם לפני כמה שנים נתתי סיור על הרמח"ל, זצ"ל, על מאמר הגאולה. הוא אומר שם שהקדוש ברוך הוא בגלות לפני הגאולה הוא מופיע לנו דרך חורים קטנים וציץ מן החרקים, כמו בשיר השירים. אז הוא אמר שבסוף הזמן גם החרקים האלה, החורים הקטנים, התאגרו. אבל אני חשבתי למה הדבר דומה? לפריטים. היותר, אדם בא מחוץ לארץ, לא מבין את הפריטים הישראלים. לא מבין, יש כמה כאלה קטנים, קצת, קצת, קצת. אז הוא אומר לו, סבכת, אני רוצה להגיד. מה הוא עושה? תודה רכות. הוא אומר לו, אני לא רוצה לך לפתוח, אני לא רגע. סוגרים הכל, ואחר כך פותחים את הכל. מי שלא מבין את התהליך, הוא אומר, אני ביקשתי אור, אנחנו עושים רק לכל. כל יום מתנתקים עוד משהו. אומר הרמח"ל, יהיה זמן של שנייה אחת. אנחנו נחשוב שהכל עבוד. כל החבר'ה חשוב. ופתאום הוא מושא את כל הטריס ופותח את הכל. ככה זה בדיוק. דווקא כשאנחנו קרובים לאור, אנחנו נעבור בחוסר. הרב קורא לתקופה הזאת בתמונת בשלים, הירידה היותר גדולה הקודמת לעלייה. אין ירידה יותר גדולה ממה שאנחנו עכשיו חווים היום. כדרותא דספרא, קורא לזה הקור והחושך שלפני אור הבוקר. של בניין האומה ותחייתה. לעלות השחר לפני שלב בו מתגבר יותר חושך. וההתגברות זו, זה נקרא כדרות הספרה, מבשרת את האורה העומדת להופיע. שמאמין, צריך להבין, אנחנו לומדים בשביל זה. אתם צריכים לצאת ולהבין ולהעביר את האור הזה, האופטימי. כשהנצירה נגמרת, כשהחוצפה של נשווה ונשיחה גמרה את כל הנשירה והניתוק, אין יותר מיכול להתנתק. יש אפשרות לבניין עולם של תולדות הדעת. רק אז אנחנו נבין מה הפסדנו, ואז אנחנו נהיה כמו חיות, כמו אריות, כדי להחזיר את הכל.
יש לי רק
קצת
אחד
לסיום.
אני חושב בחושך.
ברוך השם, לפני האור.
אבל אני רוצה לראות, אני רוצה לשאול. בוודאי, בוודאי, ראינו פה הרבה הרבה רבנים שם, ואני מתפשוט, אחרת אם הם לא ירו לכם את מהרבנים. למה היה עד הסוף עד הרגע האחרון כל המומה הזאת.
אני אענה לך בצורה מאוד פשוטה, כמעט גשה.
לא, בסדר.
הנה, עכשיו אנחנו רואים את זה.
לפעמים אנחנו כל כך גדולים שאנחנו לא רואים. אני לא מדבר לך שלום על הרבנים הצדיקים, אין לי שום טענה, אני לא מבין. אני לא מבין את הדברים. אני אומר, יש לי פה שיעור, אני רואה שהתהליך הזה כבר כתוב לפני 80 שנה. זה לא היום. אם אדם מסוגל בחוכמתו להגיד את התהליך הזה, והוא מכיר אותנו 80 שנה לפני, שאנחנו נגיע לשלב כזה. אז ברור חשוב מי שנפל על הטקסט הזה וראה אותו, אז הוא מוציא אותו לאור. זאת אומרת, אנחנו לפעמים לא מבינים, ואני אגיד לך עוד דבר אחר. אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שהעם יתעורר, לא הרבנים. זאת אומרת, אנחנו קצת נשארים ונרדמים כל הזמן. כן, הרב יגיד, בוא נראה עוד את זה. בסדר, הרב זה צדיק גדול, אין לי שום טעם אחד ושלוש, שלא תבין מה הדברים שלי. אבל מה אתה עושה אתה? כל דבר קטן, אתה לא יודע להחליט בכלל. איפה עם ישראל נמצא? מה בגלל שזה אומר לך את כולם הולכים, ובגלל איזה חתנות על הסקלום? זה מה שאתם מוכנים, בכלים של זה עם ישראל, עם ישראל בכללותו, זה עם ישראל. נכון, עשו לשמוע כל הזמן ואת הכל וזה, לפעמים אנחנו כן בתרבימה כזאת, תרבמת, זה גם תרבימה. קומה. לא קומה שלמה, קומה. זה לשמוע. כשהנשיאה נגמר, יש אפשרות לבניין. כי על מנת להעמיד תולדות ליצור חיים אנושיים ותרבות אנושית, נדרש יחד של פנים לפנים. אין לנו תרבות אנושית עדיין שאנחנו מבינים אותה. אנחנו עכשיו הופכים ממצב של אחור ואחור למצב של פנים לפנים. זה גילוי אחר. אני חוזר עכשיו. אני מסתכל עליו עכשיו בפנים. אני לא יכול להתעלם. אנחנו לא יכולים ללכת ברחוב ולעשות כאילו לא קורה כלום. כל אחד צריך להסתכל בעיניים של השני, האם חסר לך משהו? האם אני דואג למישהו שאין לו? מה קרה לכם אם אני דואג מקודם? יש אנשים שאין להם מה לאכול. היום אחרי הצהריים הייתי איתי משפחה. אין להם מה לאכול. מה אני יכול לעשות? אני עושה כאילו לא קרה כלום? אסור. אם אתה יודע ואם אתה שומע ואמרו לך, לא חשוב איפה, הגעת לשיעור ואמרו לך שיש אנשים שאין להם מה לאכול, אתה חייב לעזור. בשביל זה אתה מבוא ואנחנו נתן לך. אתה יכול לתת שמחה, אתה יכול לתת כסף, אתה יכול לתת שיעור, אתה יכול לתת כוח, לא חשוב. אבל תיתן. זה פנים בפנים, לא אחור באחור, כל אחד בעניין שלו ולא קצת עם השני זהו. אם הייתי נותן את השיעור שלי ככה, הייתם שמחים? אה? לפעמים זה לא בחלום. זאת אומרת שזה לא טוב. אני צריך לדבר, יש מולי אנשים, בני אדם, נשמות. אני לא רואה את הפנים, אני רואה את הפנים. זה מה שצריך לראות. הנובע מהכרה ורצון, זאת אומרת שאני רוצה, אני בוחר לרצות. ולא אחור באחור חיבור הנובע מהכרח טבעי, כמו שזה היה קודם הנסירה. אתם מבינים את המושג אחור באחור ופנים לפנים. אחור באחור זה טבע, פנים לפנים זה רצון בחירה. הוא מתגלה רק, והסוד הזה מתגלה בחוצפה ובצד המשיכה. חלק ממנו כבר נצא לאור. ורמי היגיון, זאת אומרת, הרבנים שיהיו בדור הזה ויעזימו את הסוד הזה כבר יכולים להציץ מאורות דיד נחומים, הם כבר יגידו נחמות לעם ישראל. עם ישראל יצא מחוזק משיעורים כאלה. זה גבורת עולמים. דברי הרב כאן דורשים ביור. כיצד מוצאים רמי היגיון נחומים בתהליך של חוצפה? איך אפשר לראות בחוצפה ניחומים. איך אפשר שרבי עקיבא יוצא מכל את הקודשים וצוחק? וכל הרבנים החברים פוחים. איך אפשר? למה רבי עקיבא דווקא? רק רבי עקיבא נכנס לסוד. נכנס בשלום ויצא בשלום. ארבעה נכנסו לפרדס. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. זה כל ההפוך ממה שאמרו לכם עד היום. אז הוא מזמור קבלה, הוא מזה, פחד, וזה, רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. אבל רק אדם כזה, שהוא נכנס בפנים, מסוגל לראות את התהליך בפנים, אז שהוא רואה שועל יוצא מקודש הקודשים, אפילו שזה חורבן גלוי לעין, הוא שוחט. כי הוא רואה את התהליך האלוקי הפנימי, כי הוא יודע לראות מי זה. אז איך אפשר להיות שמח בזמן של חוצפה? הרי זו צרה נוראה. מה שאנחנו עוברים היום זה צרה, נכון? על החוצפה להתנתק מחלקי ארץ ישראל. למשל, על החוצפה להתנתק מערכים יהודיים. על החוצפה להגיד שני גברים ולעשות להם חתונה. או לעשות מצעד של גאווה בעיר הקודש בירושלים, השם ישמרנו. אין חוצפה, זה לא חוצפה, זה שיא החוצפה. איך הגענו למצב כזה? שהזמרת שלנו שמייצגת אותנו בגבר, אבל אתה חושב שהיא זמרת, שהיא הפכה להיות אינטרנציונל, שייכת לכולם, הכיף. איך אפשר דבר כזה? זה לא חוצפה זה? פרצופה של החוצפה מציל אימה. אומר, אל תפחד. נכון שכשאתה מסתכל על זה אתה פוחד. אני חוזר לאותו ילד. בגיל 16 אנחנו אפילו ניתן מכם. הוא בגיל 16. למה אתה מפחד ממנו? זה לא אני, אני לא הבאתי אדם כזה לעולם. מה זה? בגיל. הכל זורקים, לא אכפת להם מהכל, איפה החינוך? מה קורה? הוא נזה נפיל אין מה, נפיל מסתכל, והוא פוחד. הרי זהו תאולה בקופית עד החמרה. זה ביטוי בגמרא בסנהדרין על כל העניינים של החמור של מלך המשיח, כן? שרק רבי יוסי שם אומר, אני אפילו רוצה להיות התואה של החמור של מלך המשיח, ולהיות שם. כי כנראה זה יהיה מאוד מאוד דומה לתואה של החמור. אפילו לא לחמור, לתואה של החמור. תראו באיזה איך אנחנו, כן? עליו אמרו המוראים, בנדר המוראים בדברה אמרו, יוסי בלך הנה, שהמשיח יבוא, אני לא רוצה להיות בדור הזה. לא רוצה לשמוע מהדור הזה של מלך המשיח. מסכנים מהאנשים שלי בדור הזה. הוא דיבר על איזה, כן? אלא שכאן אנו עוסקים ברמי ההיגיון. אז צריך אנשים שיהיו גבוהים, רמי ההיגיון, שמבינים שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח לראות את התהליך בפנימיות, עם כל הצניעות. אלו המסתכלים תמיד על תוכיות המאורעות, לא רואים מבחוץ, רואים את ההיסטוריה עם עיניים של הקדוש ברוך הוא מיושבים, ולא על חיצוניותם בלבד. מתוך מבט על מאורעות העובר, הם יודעים שמתרחשים בתוכו תהליכים פנימיים. אתה רואה מה שואלך למעלה בחוץ? בתוך בפנים, תדע לך שעולך עכשיו תהליך מאוד 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 גדול. אל תסתכל רק בחיצוניות. פה בחיצוניות יהיה בלגן גדול. דרך אגב, מי שמתעסק עם ארץ ישראל, אתם נשבור. הייתם באמריקה. הגמטריה של קטרינה, של הסופה קטרינה, זו אותה גמטריה של גוש קטין והשומרון. חבל קטין והשומרון. אסור להתרשת. הם לא יודעים אפילו כמה מתים יש, ויותר מ-30-40-50 אלף. ואיך אומרים להם? תשימו לב, כל פעם שמדברים על זה, בדיוק אחרי זה מדברים על שינוי גוש קטין, תמיד. זה כתוב. ואני אף אחד לא שם לב לזה. תמיד. ואיך קוראים לאנשים שם? המנותקים והמפונים קוראים להם עכשיו. איך הקדוש ברוך הוא משחק? אנחנו לא צריכים לשמוע, כן? אבל אנחנו צריכים להבין שאסור לשחק עם ארץ ישראל. היום בן אדם שאומר לי, ארץ ישראל, זה זה זה, אני לוקח אותו במכונית שלי וזה טוב, אתה עושה איתו, אז אני אין לך מה לעשות פה. תיזהר, אתה בסכנה, אל תדבר רע על ארץ ישראל. תיזהר מאוד. תיזהר ושורף. ארץ ישראל זה האישה של הקדוש ברוך הוא, לא אומרים לשון לרע, אישה של הקדוש ברוך הוא. כמו שלמדנו בעין היד, שמסתכלים על הזבוב הקטן, כן, מה זה הזבוב הקטן? זה שיעור שלם על בעל זבוב, עקרון בעל זבוב, גמרא, עבודה זרה. עבודה זרה שהייתה בימי השופטים של עקרון בעל זבוב. מה זה עקרון בעל זבוב? הייתה תקופה בעם ישראל, כל אחד היה לו עבודה זרה בגודל של זבוב. זה היה מחוזותיה בתוך מפתחת ובתוך הכיס. כל פעם שהיה קורא לו איזה משהו, מוציא את המפתחת, סוגר ושם אותה בכיס. זה מנסה בזמנה, מחזק אותה, מנסק אותה, מה זה אומר? צריכים להבין, זה תהליך גדול, גדול עמוק מאוד. כל הדברים הכי גדולים, אנחנו מבינים את זה כמו זבובים. אפילו מהקדוש לא עושה אפילו דבר כזה, אידיוטי. כל הדברים האידיוטים עשינו אלוהים, וכל הדברים הגדולים עשינו זבוב. אני לא נכנס לזה, אבל יש שיעור שלם גם על זה. הזבוב הקטן הזה, זה עבודה הגדולה של זבוב, זה פרטי, זה אנוכי, כל אחד זה האלוהים הקטן שלו, כן? בתוך הכיס שלי. מה הבעיה שלך? זה לא הבעיה שלי, יש לו בעיה אחרת, הוא בעיה, כל אחד זה בעיה אחרת, יש לו אלוהים שלו. בתוך הכיס. הזבוב הקטן, הבזוי, זה האנוכי של אגואיסט. הנמצא בכיס הפרטי, כבר ניתן לראות את העמידה של המציאה למקורה, לירושלים. זאת אומרת, אני מכין עכשיו שאנחנו הולכים לכיוון של ירושלים. זאת אומרת, אנחנו הולכים לדבר על העיקרון הפנימי המהותי הכי עליון שלנו, שנקרא ירושלים הקודם. בזה אנחנו מסיימים, בזה הגאולה מופיעה. ולכן כל מה שקורה, גם בפנימיות קוראים דברים. אני רק מגלה לכם, מי שלא יודע, שבזמן שאני מדבר איתכם עכשיו, חופרים 28 מטר מתחת לאדמה, ומצאו כבר כמעט את כל החדרים של בניין שלמה המלך. עם מדרגות, וכל אולם 200 מטר מרובע. מתחת לאדמה. לא שמעתם על זה. הסבת וכל מיני אנשים כבר מטפלים בעניין הזה, הולך להיות דברים סיפור גדול. אתם הלכתם לכותל בזמן האחרון? הייתם טרקטור קטן שחופר ומביא דברים בחוץ? זה הטרקטור. הוא עושה את כל העבודה. יש אדם מארצות הברית שמממן בכסף את כל התהליך. אני אומר לך. ונשאר גם הוא לאלוהינו. מה זה הביטוי הזה? ונשאר גם הוא לאלוהינו. זאת אומרת, כל מה שיהיה, כל הבלגן, ונשאר גם הוא לאלוהינו. הכל יחזור, שאתם תבינו, אנחנו נבין בסוף התהליך שהכל היה רק לדבר אחד, לגילוי הקדוש ברוך הוא בעולם.